לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי ג' סיוון תשע"ט, טוב יומן לפי שעה היום. מיד נשמיע בפניכם רעיון שקיימנו עם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אפשר לשמוע ממנה הרבה מאוד אכזבה על כך שלא היא זו שמונתה לשרת המשפטים הזמנית. היא תברך כמובן את חבר הכנסת אמיר אוחנה על המינוי שלו, אבל תאמר שיש לי את נתניהו עוד הזדמנות להדק ולתקן את היחסים המעט מעוררים שנוצרו לו עם הציונות העתית. והוא צריך לעשות את זה בין השאר גם על ידי מינוי שלה כשרה ציונית דתית ראשונה בממשלות ישראל. מיד הרעיון המלא איתה. על המרקחה הפוליטית שמתרחשת סביבנו אנחנו נדבר עם ראש החטיבה למדעי המדינה באקדמית גליל מערבי, הדוקטור אסנת עקירב. נדבר איתה על התרחישים האפשריים, אולי חלקם ישמעו לנו מופרכים, אבל בפוליטיקה הישראלית אנחנו יודעים, הכל כבר אפשרי. נתהה האם יוכל לשבת ליברמן עם נתניהו, האם בנט תרבץ עם בן גביר, למי תועיל חבירה של העבודה ומרץ אם תהיה כזו, והאם רביעיית מנהיגי כחול לבן יישארו יחד. ננסה לעשות איזשהו תצרף בעניין הזה. אנחנו שומעים לא מעט על כך שתקופת ממשלת מעבר היא תקופה שבה הממשלה לא יכולה להכריע בהחלטות דרמטיות מדי. אבל מסתבר שלא תמיד ישמיעו הכרזות מהסוג הזה. כשהיה מדובר בקבלת החלטות דרמטיות משמאל, קולו של בגץ בסוגיה הזו נעלם. יהיה איתנו כאן עורך הדין נדב העצני שיזכיר לנו תקופות אחרות. נספר לכם גם על העתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בדרישה לחייב את משרד התרבות לעמוד בהבטחה של הממשלה שניתנה לפני 35 שנים ולהקים סוף סוף מבנה למרכז מורשת יהדות אתיופיה. נשמע קצת על השתלשלותה של הפרשה הזו מאז שנת 85, איך עתירות באו, עתירות ירדו, אבל מרכז מורשת יהדות אתיופיה לא קם. אנחנו שומעים לא פעם על קשרים כאלה ואחרים עם מדינות מוסלמיות שאין לנו קשרים טובים, מי יודע מה איתם. מסתבר שגם בסוגיית שמירת השוניות, השוניות האלמוגים בים סוף, יש לנו קשרים שכאלה. בתיווכו של גורם משוויץ הוקם מרכז מחקר משותף לחוקרים מישראל, ירדן, מצרים, סעודיה ותימן ועוד כמה וכמה מדינות להצלתו של ים סוף. אנחנו נדבר עם מי שעומד בראש הפרויקט האזורי להצלת ים סוף. ונערך לחג השבועות, שבו כמובן חל ליל הלימוד הממגנט אליו רבים בגילאים שונים, מגזרים שונים. נדבר על האופן שבו נכון לצלוח את הלילה הזה עם הילדים ובני הנוער שלנו. לשם כך נזמן אלינו את איש החינוך, הסופר והעיתונאי אווירת. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלום לך.
שלום, שלום.
אני רוצה לדבר איתך קצת על אירועי הימים האחרונים, אבל נפתח בעניינו של שר המשפטים הזמני, חבר הכנסת אוחנה. את עצמך היית אחת המועמדים המובילים לקבל את התיק הזה, ויש מי שרואה בעובדה שלא קיבלת את התיק הזה כעדות נוספת לזלזולו של בנימין נתניהו בנציגי הציונות הדתית. מה את אומרת?
תראה, קודם כל אני מאחלת לאמיר אוחנה שיצליח בתפקיד, כי זה אחד התפקידים הכי חשובים סביב שולחן הממשלה, אבל אני לא אסתיר את האכזבה שלי מהעובדה שאני יכולה כרגע להיות גשר מאוד משמעותי בין הציבור הציוני דתי שהצביע בהמונה לליכוד כבר שתי מערכות בחירות, קיבל החלטה ערכית שהוא הולך למפלגת השלטון, בין השאר בגלל שיש לו נציגות בתוך מפלגת השלטון, ואני כן רוצה להגיד על הבמה הזאת, אני רואה במינוי שלי כשרה דתייה ראשונה, פתרון של המשבר עם הציונות הדתית, שליחת מסר שבדרכו של ראש הממשלה כרגע לחבק את הציבור הנפלא הזה, שבאמת הולך איתו יד ביד. אני חושבת שבנט ושקד לא פותרו ממניעים אישיים, אלא בגלל שבאמת הם לא קיבלו את המנדט הציבורי, אבל יש דרך לייצב את היחסים האלה עם הציונות הדתית, והדרך הזאת עוברת דרך הנציגים של הציונות הדתית בליכוד, ואני חושבת שזאת הזדמנות. אני מצפה למינוי בסבב המינויים הקרוב. אני חושבת שאחרי 10 שנים בליכוד, אחרי 4 מערכות בחירות, מילוי של שורת תפקידים, ותק פוליטי, הדעת נותנת שהדבר הזה הוא בלי ספק הכי טבעי שיקרה, והציבור הציוני דתי מצפה לזה, ואני גם רואה את עצמי כמי שיכולה לסייע במערכת הבחירות הזאת דרך המינוי. תראה, אנחנו במערכת בחירות, אני רואה את התפקיד הזה יותר כקריאת כיוון לציבור שלי, כי בסוף הדבר הכי חשוב כרגע זה לנצח בבחירות, וכל דבר שיסייע לנו לנצח בבחירות צריך כרגע לעשות. זה אומר יותר אחדות, חיבוק של מגזרים שתמיד אכפת להם מטובת המדינה. הפיתורים של קובי אלירז מאוד מאוד כאבו לי, אני יודעת שקובי היה איש מאוד ראוי שעזר מאוד למפעל ההתיישבות, ובאמת פעל בכל ליבו ובכל מאודו כדי שמפעל ההתיישבות יצליח להתפתח. הדברים האלה דורשים תיקון, וזאת ההזדמנות לעשות את התיקון במידים הקרובים.
שנייה, אז את אומרת דברים כל כך ליד, מה שנקרא. כי פוטר,
אני אומר את הדברים בצורה ברורה,
פוטר מתיישב, לא, אבל יש כאן אחראי לכל העניינים האלה, וקוראים לו בנימין נתניהו, שאת ליד, את לא אומרת את השם המפורש, אבל בסופו של דבר, אולי באמת, כאשר רוצים לחבק מגזרים, אז את והציבור שלך בכיס, אתם מובנים מאליהם, אתם והציבור שאותו מייצג אלי רז, ציבור המתיישבים, נמצאים בכיס של הימין, לא צריך כל כך להתאמץ בשבילכם, ועל זה זועקים כבר שנים אנשי הציונות הדתית. לעומת זאת, הקהילה הלהט"בית, שאותה מייצג במידה כזאת או אחרת אמיר אוחנה, צריך עכשיו לחבק אותם, גם כי זה מאוד מאוד פוליטיקלי קורקט, וגם בגלל שהם נמצאים ומתנדנדים בימין ושמאל, ולכן בוא נקרוץ אליהם, עזבו אותנו מהדתיים האלה.
קודם כל יש מספיק מקומות סביב שולחן הממשלה היום לקבל את כל המגזרים שראש הממשלה רוצה לחבק במערכת הבחירות הזאת, ואני חושבת שזה הציונות הדתית, המגזר הרוסי, אנחנו בלי ספק צריכים לקבל את המנדטים של ליברמן. יש כאן עבודה אסטרטגית שצריכה לעשות כדי להגדיל את כוחו של הליכוד. אני רוצה להזכיר שהיה חסר לנו מנדט אחד להרכבת הממשלה, ו7 מנדטים שירדו מתחת לאחוז החסימה. אנחנו צריכים חזרה את המנדטים האלה, ועדיף שהם ישבו לבטח במפלגה חזקה, שאנחנו יודעים בוודאות שכל קול אליה הולך להנהגת הימין. אז אני באמת חושבת שהנושא הוא לא תחרות בין מגזרים. התחרות הגדולה היא בינינו לבין השמאל, שאנחנו צריכים לנצח את הבחירות ולדעת להרכיב ממשלה גם ללא ליברמן. כי הרי ליברמן אמר באופן מפורש שהוא לא רואה את עצמו חלק מהממשלה הבאה גם, כי הרי אף אחד לא מאמין לו שזה היה לגיוס. אז יש כאן קרב לאומי קשה, וכדי לעשות אותו טוב, צריך שאנחנו נוכל למנף את כל הנכסים האלקטורליים שלנו בתוך הליכוד.
אבל לא יעזור כלום. שוב, שוב, ושוב, ושוב, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, נציגו של מחנה הימין, פונה למקומות אחרים. שוב, הוא פונה לאבי גבאי כדי לאיים על אביגדור ליברמן.
אבי גבאי זה היה הכרחי בגלל הסיטואציה.
מה הכרחי? היית יושבת בממשלה שבה כל דגלי המחנה הלאומי מתקפלים כדי להכניס את אבי גבאי ומפלגתו לממשלה?
אני לא מקבלת את זה, אני לא מקבלת את זה. זאת לא הייתה העסקה שהייתה על השולחן. העסקה שהייתה על השולחן קודם כל הייתה פיצול מפלגת העבודה, לייצר סיעה של סך הכל 2 חברי כנסת. אף אחד לא דיבר על תיקים כמו תיק המשפטים, דיברו על תיק האוצר ודיברו על סגן שר ביטחון, בהתחשב בזה שבעבר אהוד ברק ישב בממשלה עם 13 חברי כנסת, זה לא דברים שהם מפילים את הממשלה או מייצרים אפקט שמאלי שלה. בסוף יש רוב למחנה הלאומי. עכשיו אני שואלת אותך, מה היית מעדיף, ללכת לבחירות חוזרות? ברור שאם היה אפשר להביא את 2 חברי הכנסת האלה, זה היה הדבר המועדף, אבל צריך להבין שזאת לא הייתה האסטרטגיה הראשונית של נתניהו. הוא רצה במקור ובבסיס להרכיב ממשלת ימין, רק שליברמן בגד במחנה, ובאופן שיטתי לדעתי הוא תמיד משחק בציבור המצביעים הימני שלו ועושה בהם כבשלו ומחליט שפעם הוא שמאל ופעם הוא בימין והוא פורש ונכנס לממשלות כרצונו. זאת הסיבה שהגענו למצב הזה. זה לא היה לכתחילה שנתניהו פנה לאבי גבאי, הוא פנה אליו מתוך מצוקה פוליטית עמוקה.
ותנסי להתמודד עם העובדה, תנסי להתמודד עם העובדה הזאת שציפי חוטובלי לא מונתה לתפקיד שיש לה השכלה משפטית, והיא כבר נמצאת יפה, והיא נמצאת בסביב הממשלה כבר כל כך הרבה שנים, כי היא דתייה אולי, פשוט נגיד זה בצורה מאוד בוטה, אבל אין מה לעשות. וקובי אלירז כי הוא מתנחל ומי צריך אותו, ואת בנט לשקל.
אני מסרבת להאמין שערב בחירות נתניהו רוצה לשלוח מסר כזה לציונות הדתית. אני מסרבת להאמין. אני חושבת שהבחירה באמיר הייתה אחרי שיריב לוין, שבלי ספק היה האיש המתאים ביותר לתפקיד, מצד עיסוקו המתמיד בנושאים החשובים האלה של מערכת המשפט, היה האיש הנכון שלנו בעת הזאת. אבל מאחר ויריב סרב, ראש הממשלה משיקוליו שלו החליט למנות את חבר הכנסת אוחנה. ואני אומרת לך, עוד לא מאוחר לתקן את היחסים עם הציונות הדתית. יש כאן בעיני הזדמנות, אני רואה בעצמי גשר ודרך לתקן את התחושה הקשה שיש בציבור. באים אליי הרבה מאוד אנשים מאוכזבים. אנשים אומרים, אנחנו לא מאמינים שאחרי כל הנאמנות ואחרי כל השנים, זה היחס של הליכוד לראש הממשלה, כשהוא יודע שאנחנו מצביעים ליכוד, הוא יודע שאנחנו 4 מנדטים מסורים, שכל מערכת בחירות באים ונותנים את כל הכוח למפלגת השלטון, בין השאר בגלל שאנחנו מאמינים בנציגים, אנחנו מאמינים בך, ומאמינים בעוד אנשים טובים שיש בליכוד שהם חופשי כיפה סרוגה. ויש כאן הזדמנות ביניי. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי להגיד לראש הממשלה, יש לך הזדמנות לתקן את הקרע עם הציונות הדתית. דרך, באמת, גם עיסוק בנושאים שחשובים לציבור הזה. אני חושבת שלא רק התואר שר חשוב פה, חשוב פה גם הנושאים, נושאי חינוך, נושאי תרבות. אלה הנושאים שמעניינים את הציבור שלנו. נושאים שנוגעים לערכים ולזהות היהודית של מדינת ישראל. אני חושבת שכל הדברים האלה, אם בסופו של יום נתניהו יראה את הבחירות האלה כהזדמנות היסטורית להביא כמה שיותר מצביעים ציונים דתיים לליכוד, הוא צריך להשתמש במי שכל השנים האלה עזר לו להביא את הקולות לליכוד, ואני הלכתי, הייתי יד ימינו תמיד בכל מערכת בחירות להביא את הציבור הציוני דתי לליכוד, ואני חושבת שהציבור הזה מצפה לייצוג סביב שולחן הממשלה.
יכול להיות שבאיזשהו שלב תגיעי למסקנה שאולי יצדקו אנשים שהזהירו והתריעו בפנייך, שלא אלו פניו של נתניהו?
אני מאמינה שהליכוד הוא הבית של כל מצביע ימין בישראל. אני הרי הוצע לי לעמוד בראש הבית היהודי בבחירות האחרונות, אתה זה שבעצם סיפרתי לו לראשונה על העניין הזה. אני חושבת שברור לכולנו היום שעם כל השינויים במחנה הימין ועם כל רסיסי המפלגות, רק מפלגה גדולה וחזקה באמת יכולה להבטיח את שלטון הימין. ולכן הבחירה הפוליטית שאני עשיתי לפני 10 שנים, אני שלמה איתה ואני מאמינה בה, ויותר מזה, אני מאמינה שעוד ועוד ציונים דתיים יעשו את ההחלטה הזאת, יקבלו אותה. אבל יש כאן רגע שבו אנחנו באמת נלחמים על העתיד הפוליטי של הימין בישראל, ויש כאן הזדמנות אמיתית לחבק את כל מי שכל החיים הלך עם הליכוד, שזאת הציונות הדתית. ואני אומרת שוב, אני לא חושבת שטעיתי בדרכי הפוליטית, אני מאמינה בעולם הערכים שלי, אני מאמינה שהבאתי אותו לידי ביטוי גם במשרד החוץ וגם בכל תפקיד שמילאתי, בוודאי בשמירה על הארץ. ואני חושבת שיש כאן רגע שבו עדיין אפשר לתקן, עוד לא מאוחר לתקן ולשדר את היחס האוהד הזה כלפי הציבור הכל כך, כל כך מסור הזה, והוא באמת הציבור הכי נאמן שיש לראש הממשלה.
תאמרי לי, אמרת שלטעמך, בנט ושקד לא פוטרו ממניעים זרים, אישיים, או איך שלא נקרא לזה, אלא בגלל שאין להם ייצוג. את בטוחה
בזה? לא, בגלל שהם לא עברו את אחוז החסימה.
כן, לא עברו את אחוז החסימה.
בוא, לא רצה שישבו בממשלה. שאין להם אמון ציבורי, תראה, אתה רואה
נוסיף כוכבית קטנה, גם אורי אריאל לא מייצא כרגע מפלגה, והוא לא פוטר.
אני אומרת שיש כרגע דיבורים, גם עם סמוטריץ', גם עם הרב רפי פרץ, על תפקידים בתוך הממשלה, בתוך ממשלת המעבר, ויש כאן, יש כאן בעיניי לפחות ציבור ימני מאוד מיואש, שאני שומעת אותו, שקשה לו להצביע פעם שנייה, כשהוא נגרר למערכת בחירות כזאת, שאף אחד לא צפה ולא רצה את זה. אני אומר לך בכנות, גם אני הייתי מאוד עצובה ביום רביעי שעבר, לא האמנתי שאחרי ניצחון כזה גורף של נתניהו והליכוד, אנחנו נמצא את עצמנו באמת בסיטואציה של חוסר משילות, היעדר ממשלה, מציאות של בחירות חוזרות. זו מציאות קשה, אני אומרת שוב, אני רואה את התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שלפנינו מערכת בחירות שבה הציבור עייף, והציבור מיואש ומרגיש חוסר נעימות גדולה מאוד בעובדה שהלכנו לבחירות חוזרות. וצריך לתקן את זה, צריך להגיד קודם כל, יש אשמים לתהליך הזה, והאשמים במפלגת ישראל ביתנו ועומד בראשה ליברמן. אנחנו לא סתם הגענו לאן שהגענו, יש קבוצות נאמנות ש... צריכות לקבל כאן את מלוא הגיבוי מראש הממשלה, אנשים שצריכים להתאחד כמה שיותר, שלא תהיה עוד מפלגה ימין על הליכוד, שהליכוד יהיה גדול וחזק, כדי שהדברים האלה יקרו, צריכים להתבצע צעדים בונה אמון מול הציבור הזה, ואני חושבת שחלק מהעניין זה אנשים שבאמת סמלים בציונות הדתית, צריכים להיות כאן בתפקידי מפתח, שיתנו מענה לצרכים של המגזר הזה, כי זה מגזר עם צרכים, באמת שמשרתים את המדינה כולה, אלה לא צרכים סקטוריאליים כמו שנהגתי לומר, אלה צרכים שמשרתים את המדינה כולה.
ואחד אחת הדוגמאות לאנשים הללו זה את. שאלה, ואני לא רוצה לסבך אותך, אז תשקלי את ההתנסחויות. דבריו של סמוטריץ' נוראים כל כך היו?
תראה, ברור שיש כאן מלחמה מאוד מאוד קשה נגד כל מה שמסמל את בעצם את רוח קודשי ישראל. אני חושבת שבסוף יש כאן רוב העם הוא מסורתי, רוב העם באמת רוצה שהזהות היהודית של המדינה שלנו תישמר, גם אם בצלאל סמוטריץ לצורך העניין בחר לצטט פסוק שאנשים כן הבינו או לא הבינו ואותר אחר כך להסביר את דבריו. בסוף רוב העם בישראל רוצה מדינה יהודית, רוצה זהות יהודית, מחובר לערכים האלה. אני יודעת כי אני בליכוד וכל כך הרבה אנשים שמחים כשאנחנו בעצם מאדירים את הערכים הבסיסיים האלה, כולל שבת, כולל חגי ישראל וכולל העובדה שאני לפחות באמת מאמינה שהמשפט בישראל צריך לנוק משורשי המשפט העברי, בוודאי שזה דבר שהוא חשוב, ולכן אם אתה שואל אותי זה יותר עניין של סגנון, הרבה מאוד אנשים נהנים להתנצח עם סמוטריץ' כי הוא הפך לסמל, אבל באמת באמת אני חושבת שרוב העם בישראל הוא מסורתי, ורוב העם בישראל רואה במדינת ישראל מדינה אומנם חילונית, אבל עם זיקה עמוקה למסורת.
אבל אולי החשש הגדול הוא שאיפשהו בבוקר גם ציפי חוטובלי אומרת את אותם משפטים מסוכנים בתפילה שלה על השיב השופטנו, ולכן כדאי מאוד להיזהר מהחבורה הזאת מלמקם אותה במקומות משמעותיים. אולי זה מה שחושב נתניהו, שמיהר לומר אנחנו לא נהיה מדינת הלכה.
אני לא חושבת שמישהו מסתייג לצורך העניין מאמירת תפילה. לא חושבת שזאת הנקודה. השאלה היא באמת איך אנחנו ממשיכים לאפשר לכל אדם במדינה שלנו. אני אגיד לך משפט שאני כן מאמינה בו. כל התהליכים העמוקים שאנחנו עוברים משיבת ציון הם תהליכים שעוברים מבחירה חופשית ולא בכפייה. כל אדם יודע שאין ערך בכפייה דתית, היא לא משיגה תוצאות. לכן אנחנו לא מדורשי הכפייה, אלא מאנשים שבאמת רוצים שהמרחב הציבורי בישראל יבטא את הזהות שלנו כמדינה יהודית. אני לא חושבת שהדברים האלה והתהליכים האלה יעשו בכפייה, ותהיה איזושהי הצלחה אם התהליכים האלה יעשו בכפייה, כמו שאני גם נגד כפייה חילונית, זה גם דבר שלא צריך להיות במדינה. אנחנו נמצאים בתהליכי עומק חברתיים של התקרבות למסורת ישראל. אני חושבת שישראל של היום יש צמא אמיתי לחיבור הזה, לזהות שלנו עמוקה, ולכן אני חושבת שטוב שהדברים יעשו בתהליכים, ומתוך כבוד אמיתי לרוב העם בישראל, שהוא בן מסורתי לדתי, והוא אומנם רואה את עצמו כחילוני, אבל חילוני בדיקה עמוקה למסורת.
לנו כאן נשאר יחד איתך לקוות שבאמת הקריאה הזאת שלך לראש הממשלה, לעשות משהו עם הגישור, עם הציונות העתית, כן. אולי דרכך כגשר, הקריאה הזאת תגיע לבלפור.
אני מושיטה יד לעזרה. אני עושה את זה כהושטת יד לשלום, לא כרק רצון אישי, כי באמת ממשלת מעבר היא ממשלה שהיא מוגבלת, אבל עם הפנים לממשלה העתידית, אין ספק שזה חשוב מאוד שתהיה נציגות ציונית דתית גם מהליכוד בתוך הממשלה הזאת.
חברת הכנסת ציפי חוטובלי, עדיין סגנית שר החוץ, תודה רבה לך על הדברים.
תודה וחג שבוע שמח לכל בית ישראל.
תקופת ממשלות המעבר, כך מכריזים באוזנינו שוב ושוב, היא תקופה שבה לא יכולה הממשלה להכריע בהחלטות דרמטיות מדי, אבל מסתבר שלא תמיד היו הכרזות שכאלה. שלום, אנחנו אומרים לפובליציסט, עורך הדין, המשפטן, אדב העצני, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מזכיר לנו ימים אחרים לגמרי, לפעמים דווקא מותר לקבל הכרעות משמעותיות בממשלת מעבר.
כן, אז אולי בשני משפטים רק את באמת מה שקוראים הבסיס הנורמטיבי, חוק וכולו. סעיף 30 ב' למעשה לחוק יסוד הממשלה, בעצם מאפשר לממשלה בתקופת מעבר לעבוד ללא מניעה. אין מניעה בחוק. יחד עם זה, בגץ במהלך השנים, בשורה של מקרים, קבע שבממשלת, מה שקוראים ממשלת מעבר בתקופה למשל שכזו, צריכה להיות מרוסנת וצריכה לקבל, לא יכולה לקבל החלטות שהן החלטות שקובעות דברים מהותיים, אפילו בנוגע למינויים, אפילו בנוגע לדוגמה אחת למינויי שופטים. ועוד. והנה,
רמטכ"ל, מפכ"ל, כל התפקידים הבכירים הללו, כן.
כן, למרות שאתה יודע, יש איזה, תמיד יכול, זה נאמר בשפה שקונקרטית אולי הכריעו, אבל עם פתיחה של אופציות אחרות, אם אין לזה תחליף, אם אין ברירה, אם יש ברירה וכך הלאה, ומידת המרחב הצבירות שאפשר להתערב בו, ביטויים ונוסחות מהסוג הזה. והנה, בשני מקרים, בשני חתכי זמן, בשנת 2000 ובשנת 2008, בפני בגץ הוא עלתה השאלה האם ממשלות מהשמאל, בשני המקרים, פעם אחת ממשלת ברק, פעם אחת ממשלת אולמרט, יכולות לנהל מסע ומתן מדיני. בשנת 2000 זה היה מסע ומתן מאוד אינטנסיבי עם הפלסטינים, שניסו ברגע האחרון, אחרי שהממשלה כבר בעצם נפלה ואחר כך הוחלפה. בשנת 2008, אהוד אולמרט באמת, ראש ממשלה ללא שמץ של לגיטימציה, מסע ומתן עם הסורים ועם הפלסטינים, אנחנו יודעים מה הוא הציע לפלסטינים, הוא הציע לפלסטינים פחות או יותר את גבולות 67, ללא שמץ של תמיכה ציבורית. ובגץ, בשני המקרים האלה, קבע שהוא לא נוטה להתערב בנושאים מדיניים, ואלה נושאים מדיניים, והוא בכל הנוגע לניהול מסע ומתן, זאת פרורגטיבה של הממשלה, שהוא לא מתערב בה. לא אמר דברים חותכים לגבי השאלה מה היה קורה לו היו חותמים, או רוצים להביא לחתימה או להצבעה בכנסת, דבר שכזה, אבל בגבי ניהול מסע ומתן שהיה שבו מדינת ישראל הציעה הצעות מרחיקות לכת בהרבה מאשר מינוי שופט או אפילו מינוי מפכ"ל, כמו שצריך להיות על הפרק היום, בגץ נעלם דום. ואכן, יש מקום לשאלה הבאה שלך, האם הדבר הזה הוא סביר, הגיוני, מידתי?
עוד לפני האם הדבר הזה סביר, סתם ככה לדעת האם האופוזיציה דאז, אם אתה זוכר אולי, עשתה איזה משהו, ניסתה לזעוק חמאס.
תראה, האופוזיציה הייתה ימין.
כן, האופוזיציה נתניהו היה אז עם 12 מנדטים או משהו כזה.
ב-2008 מי שהגיש את העתירה הייתה לימור לבנת, מהליכוד, והיא זעקה גם זעקה. זאת אומרת, גם ב-2000, גם ב-2008, אמרו שמדובר במחטף של ממשלה שאין לה שום מנדט לנהל מסע ומתן, שמסגרת מסע ומתן, הממשלה מציגה לכאורה מטעם מדינת ישראל הצעות לאויב, כן, לתת, למסור חבלי ארץ, לבנות קונסטרוקציות מאוד מאוד מרחיקות לכת מבחינת ביטחון המדינה, מבחינת הזכות ההיסטורית לארץ ישראל, מבחינת, אנחנו יודעים על מה מדובר, אנחנו מדברים בשני המקרים.
והתגובה לעתירה הזאת של לבנת הייתה, אנחנו לא מתערבים בעניינים שכאלה.
התגובה הייתה שאלה מסוג הדברים שהם מותרים לממשלה, ושבית המשפט לא יתערב בהם. והיא באמת החלטה, אגב, ב-2008 הייתה דעת מיעוט של השופט טירקל, אנחנו יודעים שהשופט טירקל לא פעם, באמת דעתו הייתה שונה, וזה מאוד מאכזב, כיוון שזה מאושש את התיאוריות המדברות על כך שכשאנחנו מדברים על נושאים שהם באמת לא נתמכים בחוק, אלא נושאים נורמטיביים, אז אנחנו רואים חלוקה בעמדות לפי השקפות פוליטיות של היושבים בדין בבית המשפט העליון. וזה באמת מאוד מאכזב, וזה סותר באופן מוחלט את הטענות הרחבות של אהרון ברק ועדתו, לפיהן לשופט אין בפניו שום דבר חוץ מאשר איזשהו קודקס שהוא עובר מעל כל ההשקפות והעמדות בציבור. זה פשוט לא נכון. ואנחנו רואים את ההחלטות בשני המקרים האלה עם הרכבים שאפשר פחות או יותר לדעת מה השקפת העולם שלהם, וכתוצאה מזה גם התוצאה, והיא תוצאה לא טובה, שדורשת באמת הסדרה בחקיקה שאי אפשר יהיה לשנות אותה.
עכשיו שהזכרת את העניין של הנורמטיביות, ואני רוצה שתנסה להיות אופוזיציה למה שאמרת כרגע, נסה אולי לעצמי, כיוון שאנחנו מעריכים את השופטים שלנו כאנשים לוגיים, סבירים, גם אם יש להם אג'נדה, איך הם מסבירים את זה בינם לבין עצמם?
אז אני אומר, נכונה, אפשר לבוא בהחלט ולומר, שבית המשפט העליון לא מתערב בנושאים מדיניים. ובית המשפט העליון גם אמר את זה לא פעם. אבל אנחנו כן רואים שבית המשפט העליון מתערב במקרים אחרים שיש להם בהחלט השלכה לאומית. ובנושאים שהם נורמטיביים לחלוטין, כגון, אם אנחנו מדברים על גירוש משפחות מחבלים, אם אנחנו מדברים על, על, על פעולות נגד גירוש מחבלים עצמם, יש קשת רחבה של נושאים שלא מעוגנים בחוק ספציפי. ובית המשפט העליון, בייחוד מאז עידן אהרון ברק, הרשה לעצמו להיכנס לקשת הרחבה הזו, שאגב, הדור שלפני ברק הרשה לעצמו הרבה פחות, וקבע מסמרות. וכאשר אתה בא ומצד אחד אתה רואה שמאפשרים לממשלה שמקדמת את ההשקפות של מחנה פוליטי אחד, נותנים לחופש פעולה מוחלט גם כשהיא משוללת מנדט לחלוטין. אגב, גם ב-2000, גם ב-2008 התחלפה הממשלה, התחלף המחנה, מיד אחרי הבחירות ראו של הממשלה הזאת באמת לא היה מנדט. לא, ולא נהנתה מתמיכת הציבור, מאפשרים לה להתקדם בדברים שהם כל כך מרחיקי לכת. אני אזכיר שגם את אי ההתערבות במה שמכונה ההתנתקות, אז אנחנו מגיעים למסקנות לא נחמדות. אגב, בעניין פסק הדין שעסק בעניין בהתנתקות, הייתה דעת מיעוט אחת של השופט אדמונד לוי, שלקח את אמות המידה השגורות של הניתוח המשפטי של אהרון ברק ותומכיו, ועשה בניתוח הזה שימוש לצורך פסק הדין שהוא קיבל, ששלל בעצם את הסמכות של הממשלה לקבל את ההחלטות בעניין ההתנתקות. כמובן שדעתו לא התקבלה, למרות שהוא צעד בדיוק במתווה שאהרון ברק הניח לגבי מקרים אחרים, שהוא קרא להם זכויות אדם, או, או, או נושאים מהסוג הזה, ושבעצם הם החלטות בעלות משמעות פוליטית מוצהרת. סוגיית הגדר, שהיא סוגיה שלא מוסדרת בשום חוק, ושבית המשפט העליון של בג"ץ של אהרון ברק התערב בה, או אחר כך לימים הסוגיות של 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 קליעת המסתננים הבלתי חוקיים ועוד ועוד.
כן, טוב, אז אנחנו צריכים התרגלנו, האמת היא התרגלנו ככה לשטף העניינים, שככה זה, לשמאל מותר, לימין פחות, נאמר את זה בעדינות. אבל צריך לפחות לשים את הדברים על השולחן כדי שנראה אותם, ואז נחליט אם בא לנו לחיות.
אני אגב לא התרגלתי.
לא התרגלת.
כשאתה שומע את כל הדיבורים, את כל הדיבורים על פסקת ההתגברות, מצד אנשים ישרים, לא מצד נתניהו שעושה בזה שימוש לפי הצרכים האישיים שלו. אז אתה מבין שלא התרגלנו, ואכן מנסים להביא לשינוי בעניין הזה. אני מקווה שסוף סוף הממשלה הבאה אכן תיישר ותכניס עמות מידה שהן באמת שוויוניות והן באמת דמוקרטיות.
ולא מעט יהיה תלוי בדמותו של שר המשפטים הבא. עורך הדין נדב העצני, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לכם.
שלום. 100 ימים וקצת נותרו עד לבחירות הקרובות, הזירה הפוליטית בין המפלגות ובתוך המפלגות כמרקחה. אנחנו רוצים לדבר קצת על התרחישים האפשריים, אולי חלקם יישמעו לנו מופרכים, אבל כמו שאנחנו יודעים בפוליטיקה הישראלית, נדמה שהכל כבר אפשרי. ואיתה נמצאת על קו הטלפון ראש החטיבה למדעי המדינה באקדמית גליל מערבי, הדוקטור אסנת אקירב, שלום לך.
בוקר טוב.
אז קודם כל, אתם אצלכם אנשי האקדמיה שחוקרים את מה שקורה לנו בזירה הפוליטית, התקופה הזאת מבחינתכם היא מיותרת ומעצבנת, או שאתם דווקא שמחים להסתכל עלינו כמו במעבדה?
קודם כל היא מרתקת, כי זה התנהגות של בני אדם, ובמקרה הזה בני אדם שקובעים לנו את החיים. זה בהחלט עוזר לנו לפתח מודלים של התנהגות לא רציונלית בתקופה של אי-ודאות. אבל אנחנו חלק מהחברה הישראלית, וגם לנו עצוב שבפרק זמן מאוד קצר, כל המדינה הולכת שוב לבחירות עם כל ההיבטים הכלכליים, וחוסר המשילות של הממשלה בתקופה של ממשלת מעבר.
כן. אז בואי נדבר רגע באמת על כל מה שיכול לקרות, וכמובן אם מן הצמח לא הצליחה לחזות, אז אנחנו לא דורשים ממך שתחזי את העתיד, אבל בואי נראה קצת לפי הבנתך מה אפשרי ומה בלתי אפשרי, ונפתח במאבקי נתניהו ליברמן. ואני רוצה לשאול אותך, האם ליברמן לטעמך סינדל את עצמו, אולי שם את עצמו בפינה של זה שישאר אחרון שיפנו אליו, וזה שגם יותקף לאורך כל מערכת הבחירות, ואולי טוב לו להיות במעמד הזה שמדברים עליו?
תראה, יותקף בטוח. המילים הראשונות שאמר נתניהו אחרי ההצבעה על פיזור הכנסת התייחסו כמובן לליברמן, הוא סומן והוא יותקף. האם זה טוב או האם זה רע לו? מאוד תלוי מה תהיה הדינמיקה של הקמפיינים של המפלגות השונות. כי הוא בעצם דיבר, בעצם הביא לממשלה לטענתו בהקשר של חוק הגיוס. השאלה אם זה יהיה הנושא העיקרי במהלך הבחירות, או נושא יותר פרסונלי של אישיות המנהיג. אם זה יהיה הנושא העיקרי, הוא בהחלט יכול להרוויח הרבה מקולות הליכוד למשל, שחלקם התחילו למאוס בנתניהו ובמהלכים הפרסונליים שלו ולמענו, ואחרים אולי אפילו שהצביעו לכחול לבן, והתאכזבו מזה שהם לא אופוזיציה מספיק דומיננטית. לחילופין, הוא באמת עלול גם להפסיד קולות של מצביעים שאמרו, הבטחת שתתמוך בנתניהו, ובעצם, ולכן הצבענו לך, אבל בסוף לא הצבעת, לא תמכת בנתניהו. אז אלה קולות שהוא עלול לאבד. השאלה, כמה הוא ירוויח בהשוואה לכמה הוא יפסיד, וכמו שאמרת, לא מן הצמח ולא גדולי הנביאים בעבר יכלו לנבא.
כן. אז את אומרת שיכול להיות שזה ייקח אותנו לכאן או לכאן. הוא כרגע, הסקרים מלמדים שהוא ככה ממריא, 8-10 מנדטים. יכול להיות שעד כדי כך הוא ייפגע, אולי בגלל, כמו שאמרת, שהוא לא עמד בהבטחה שלו, אולי בגלל שליכודניקים ככה יסמנו אותו ויעוטו עליו. יכול להיות שהוא גם ייעלם מהזירה?
לגמרי. כל האופציות קיימות, אני מזכירה לך, להבדיל או לא להבדיל, המפלגה של פייגלין. הייתה תקופה שלמה שדיברו על 7-8 מנדטים, והוא פשוט לא עבר את אחוז החסימה. כל הסקרים שעושים עד לקראת הבחירות, הם לא באמת באמת נותנים לנו את הרוח האמיתית. כי אנחנו כבר מלאי ניסיון בפוליטיקה הישראלית על דברים שקורים ברגע האחרון, על אמירות שנאמרות ביום הבחירות ומשנות את אחוזי ההצבעה לכאן ולכאן ומנדטים של מפלגה כזו או אחרת. ולכן אני אומרת, הכל פתוח, הוא יכול להיות ההפתעה בכיוון של אפילו 10 מנדטים כהצבעת מחאה נגד הליכוד, או פשוט לא לעבור את אחוז החסימה.
אגב, באמת, אם לכולנו ברור שסקרים לא מצליחים לנבא, ושוב ושוב מתנצלים ומסבירים ושיקרו לנו ועבדו עלינו, אכלו לנו, שתו לנו, בלעו לנו, אבל בסופו של דבר אנחנו לא קיבלנו את מה שרצינו, מה התוחלת בכל העניין הזה של הסקרים? כל כך הרבה כסף מושקע בהם, למה זה טוב העניין הזה? חוץ מזה שזה בעצמו משפיע על הלכי הרוח.
זו שאלה נהדרת שקשורה לשוק התעסוקה במאה ה-21. יש תעסוקות שהתעסוקות הופכות ונעלמות והופכות להיות לא רלוונטיות. השוק הסקרים הוא אחד מהם בהקשר של הפוליטיקה, כי אנשים כבר לא עונים בחנות, אנשים מבינים שאפשר לשגע את המערכת, אנשים עונים משהו אחד ביום מסוים ומשנים את דעתם יום אחרי, והבחירות לא מודדות כל יום מה קורה עם האנשים. ולכן זה דווקא מסוג הדברים שאולי בוורסיה אחרת יכול לשרוד ולהיות אמין. אבל בוורסיה הנוכחית ראינו את הפערים המאוד גדולים בין הסקרים השונים ותמידת שיתוף הפעולה של האנשים.
אז בעצם חוץ מלהשפיע על הלכי הרוח, כי עכשיו כולם אומרים, או, או, המפלגה שאני אוהב עומדת לקרוס, אז אני אתגייס ואגייס את כל אוהביי ומוקיריי לטובת העניין, או להפך, חוץ מהעניין הזה, אין באמת תכלית בסקרים הללו.
בעיניי לא, כי אנחנו רואים
בשנים
האחרונות איך הם טועים לגבי מפלגות מסוימות, ואז כל המפה הפוליטית המאוד שברירית וכל הקואליציות הן מאוד משתנות על בסיס זה שמפלגה מסוימת כן עברה את אחוז החסימה או לא עברה את אחוז החסימה. אז כן, בהחלט, זה מסוג המקצועות שבשנים הקרובות יהיו פחות ופחות רלוונטיים.
נחזור רגע לענייני נתניהו ליברמן. המאבקים האלה יכולים להישכח עד הבחירות? 102 ימים שעוד נותרו עד אז, פתאום איזה משהו יכול ללבלב בין השניים הללו?
תראה, אנחנו נכנסים לתקופה של יולי-אוגוסט. עם ישראל בחופשה, כולל בחורי הישיבות בחלק השני של אוגוסט. אנשים בחופשה לא מעניין גם פוליטיקה, עבדו קשה כל השנה, רוצים קצת ליהנות. האינטנסיביות של הבחירות יהיו מהראשון לספטמבר, כשהילדים חוזרים לבתי הספר, שכולם מתחילים להיות מאופסים ועוד לפני החגים, ואז יישארו פחות משבועיים להעביר את המסרים שכל מפלגה וכל רשימה שמתמודדת תרצה להעביר. האם זה יהיה בנושא של שלטון החוק כמו שהייתה הפגנה של האופוזיציה? מה יקרה עם ערביי ישראל? האם הם באמת יבואו ויצביעו באחוז מאוד גבוה ואז הם ישנו את כל התמהיל של המפלגות השונות? איזה סוג של מפלגות ימין יתאחדו בשביל לייצר איזשהו משקל נגד המהלכים שנתניהו עשה? מה יהיה מצבו של נתניהו מבחינת התיקים שמתנהלים נגדו? מהראשון בספטמבר, אז באמת באמת תתחיל מערכת הבחירות. לא לפני כן, כל השאר, כל מה שיעשה לפני כן, זה יהיה סתם בזבוז של אנרגיה ומשאבים. הציבור לא יזכור, הציבור לא יהיה בארץ בשביל להקשיב לדברים האלה.
את כמעט אומרת לנו, את כמעט אומרת לי כרגע, בוא נסיים את השיחה הזאת, היא באמת מיותרת לגמרי, בשביל מה בכלל העלית אותי לקו? זה פחות או יותר מה שאת אומרת בשלב הזה.
לא, אותי אתה יכול
לעלות
לקו מהכסף שאתה עושה. הכסף שהפוליטיקאים ישקיעו לשכנע אותנו להצביע בעבורם, אם אתה שואל אותי, כדאי שישקיעו אותו באופן מאוד אינטנסיבי, מהראשון בספטמבר. לפני כן, אנחנו, הציבור הישראלי, באמת באמת לא פנוי, יש ילדים, מסיבות סיום, קייטנות שונות רון תואפות, אנחנו עסוקים בהסתרצות יומיומית, פרנסה, כל שעה קצת שלקות את הראש, ראשון בספטמבר.
אוקיי, אז אנחנו נחכה, אבל אנחנו נמשיך רגע בסקירה הזאת שלנו איתך. מה את יכולה ללמוד מהמינוי של חבר הכנסת אוחנה לשר המשפטים הזמני? זאת מקפצה לעתיד למי שבאמת היה נאמן, מהנאמנים הגדולים של נתניהו? או שאולי בסך הכל זאת אצבע בעין לסמוטריץ' ולכל מי שהרגיז את נתניהו?
אפשר להגיד הרבה ביקורת על נתניהו בהרבה תחומים. בתחום אחד הוא פשוט יודע לשחק את המשחק הפוליטי לאינטרסים שלו. אוחנה לאורך כל הקדנציה הגן ועזר ושמר. תפקיד זמני הוא תפקיד זמני. אבל שאתה נותן למישהו שהיה איתך לאורך כל הדרך, איזשהו בנפיט קטן שאתה יודע שהוא זמני, אתה גם נותן לו להרגיש שראית אותו ואתה מפרגן לו, מצד אחד. מצד שני אתה אומר לשאר בחירי המפלגה, זה זמני, תמתינו, יהיו בחירות, ואחר כך אני אחליט מי באמת יקבל את זה ומי לא יקבל את זה. הוא בעצם מקפיד להמשיך להחזיק קצר את כל חברי המפלגה שלו, כולל הבכירים שבבכירים, כולל החדשים ישנים, שאך חזרו למפלגה, הוא אומר לכולם, אני אקבע, אני אנווה, מזכיר לנו ראש ממשלה קודם שאמר את זה פעם, ובזה נתניהו באמת,
אגב, מינוי, עכשיו אני אומר, דבר מופרך, של גדעון סער, מי שהיה שר המשפטים, כרגע זה לא יכול להתפרש בציבור כאיזושהי אצילות נפש של בנימין נתניהו, אולי היו מתחילים עכשיו לדון איזה שינוי חל בנער, שפתאום הוא מתייחס גם למי שנחשב למתנגדיו באופן ענייני ומקצועי?
אמרת אצילות נפש. אצילות נפש של נתניהו הייתה ביום רביעי לפני שהצביעו על פיזור הכנסת בקריאה שנייה או שלישית, שבו הוא היה ניגש לנשיא המדינה ואומר לו, לא הצלחתי, תן לגדעון סער מהליכוד להקים ממשלה, אולי אפילו ממשלת אחדות, רק של הליכוד ושל כחול לבן, אני אולי אהיה שר בממשלה, אני עכשיו אתפנה לענייני המשפט שלי, אבל גדעון סער הוא מנהיג ראוי, תן לו את ההזדמנות הזו.
באמת, אז ביי, אנחנו אמרנו בתחילת הדברים שניתן כאן תסריטים אולי מופרכים, אבל לא צריך ללכת עד למחוזות המטורללים הללו. בואי נרגע. עכשיו שנייה נעבור.
יכול היה לתת לכאן. הרי השר כץ באמת נאמן לנתניהו, עבד הרבה מאוד שנים, הגן הרבה מאוד פעמים, אז למה לא לתת לו את התפקיד הנוסף הזה, שזה שדרוג? בהשוואה לשר התחבורה, למשל.
כן, אבל נתניהו מואשם בזה שהוא לא אוהב אנשים גדולים לידו, אז בואי נעבור רגע שנייה למפלגות שלידו, ובתוך הימין, איזה חבירות יכולות להיות? באמת כולם מדברים על זה, הימין לא יכול ללכת לבד, יש סיכוי שבאמת בן גביר ובנט ישבו באותה סיעה, אפילו כבלוק טכני, או שאולי בנט ירצה דווקא לבדל את עצמו מה... מטורף הגבעות הזה, עורך הדין בן גביר.
תראה, הקטע המדהים הוא שבנט הבין שהוא לא נבחר לכנסת. וזו מכה מאוד גדולה לאדם שראה את עצמו א' כשר ביטחון, ואולי בהמשך כמחליפות של ראש הממשלה. וכשאתה חוטף כזו מכה, אתה עושה חשבון נפש, וחלק מחשבון הנפש זה להיות יותר צנוע בהבנה ליכולות שלך. ויכול, אני אומרת יכול, לא עלו לו עשוי, להוביל אותו להבנה שהוא צריך חבירות שהן לא מאוד לטעמו. זה ורסיה אחת. הוורסיה השנייה, מאותה מסקנה, היא ללכת לכיוון השני ולהגיד, הוא כבר אמר את זה, אני אהיה ממלכתי, אני אחזור למפדל של בולון המר שהיה שר חינוך, המפדל של ארץ ישראל, אומנם השלמה, אבל לא בכל מחיר, של יותר ממלכתיות לכלל עם ישראל, לא להוביל אותנו לאמירות כמו ממשלת הלכה או נגד שלטון החוק באופן בוטה, ואז הוא לגמרי יהיה חייב להתנתק ולא לחבור לבן גביר ולחבורתו.
אגב, כשאת שמעת אותו מדבר על ממלכתיות, את מבינה שהכוונה שלו היא גם בנושא של שלמות הארץ, ולא רק בענייני אופן הדיבור, אופן השיח, להיות יותר ממלכתי כלפי ראש הממשלה, לא להכפיש אותו ולזרוק עליו בוץ?
כן, ברור, הרי בנט יאמר לזכותו לא מתכחש לעמדותיו, נהפוך הוא. הוא מאוד ברור במה שהוא אומר, גם לגבי ארץ ישראל השלמה, וגם לגבי מהלכים שהוא עשה במערכת החינוך, או שתפתו לדרך שקד בנושא של מערכת המשפט. בהקשר הזה אפשר לומר שהוא ישר באמירות שלו. אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים, מצביעים או לא מצביעים, זה כבר עניין אחר. אבל ממלכתיות במובן של אני חוזר לדברים הכי מהותיים של, של תפיסת העולם שלי.
עכשיו רגע נעבור לשמאל, ברשותך, מפלגת העבודה וסערת מאבק נוסף על ההנהגה, מועמד מבחוץ, זה דבר מרגיע או להפך מציס שם על פי אופייה של המפלגה הזו?
תראה, ראינו מה קרה למועמד מבחוץ שהגיע, האחרון שבהם, שגם הוריד לה את מספר המנדטים וגם פיטר את לבני בצורה מאוד לא מכובדת, שזה מישהו שהוא לא בשר מבשרה של המפלגה לאורך זמן, וגם נראה כך. עכשיו, יש אנשים רואים בתוך המפלגה, אם אני מדברת על החבר'ה הצעירים, הדור הצעיר, שהוא כבר שתי קדנציות לפחות, ביסס את מעמדו, כמי שבאמת מייצג את מפלגת פועלי ישראל ההיסטורית, במובן הזה. אז למה לא לאפשר למשל סתיו שפיר, קודם כל להתמודד ולהיבחר במקום לתת לאנשים מבחוץ, או כאלה שרק באו לפני שתי דקות למפלגה וכבר להיות מנהיגים.
אז שמולי, שפיר, זה בהחלט אופציה.
ראויים ביותר.
ואדם כן. כמו איתן קבל, שהתחיל קצת אולי ככה לרמוז שהוא רוצה לחזור, יכול או שזהו, הוא כבר שפך כאלה קיתונות על המפלגה שהוא מחוק?
תראה, לאיתן קבל זכויות רבות מאוד בעבודתו כחבר כנסת, כיושב ראש ועדת כלכלה ובדברים נוספים. הוא ראוי לא פחות משאר חברי הכנסת שכיהנו במפלגה הזו יותר מאשר קדנציה אחת, ונמצאים בתוך דמה של המפלגה, לא אנשים שבאים מבחוץ עם כל הכבוד לרקורד שלהם.
חבירה של העבודה למרץ זה קרש הצלה או אובדן דרך?
השאלה למי? למרץ זה אובדן דרך? כי האמירות שלה מאוד מאוד ברורות, בעוד שמפלגת העבודה לאורך השנים לא תמיד, הם הרי חברו למפלגת לליכוד בחלק מהממשלות בעשור האחרון. למפלגת העבודה אולי כן, כי בעצם זה יאפשר... זה יאפשר לה בעצם לקבל מנדטים מסוימים נוספים.
שאלה אחרונה, הסיכויים שכחול לבן יישארו במתכונת הנוכחית, ארבעה ראשים, שניים מהם בהנהגה, זה יחזיק מעמד?
גם שאלה נהדרת, כאמור, לא, אנחנו לא מהמנבאים, אבל זה פונקציה של מה שהם יעשו בחודשיים הקרובים מבחינת הזוגיות שלהם, זוגיות במובן של ארבעת המנהיגים, כמה הם יבססו, יגדירו כללי משחק, מתי יש זכות וטו, למי יש זכות וטו, כמו שראינו בעשרת האחרונה לגבי הנאום של איימן עודה, חלק לא הסכימו, חלק הסכימו, גנץ קבע שזה יהיה, וזה מה שהיה. המבחן שלהם עכשיו זה יולי-אוגוסט. יש להם זמן לתחזק זוגיות, אם אפשר לקרוא לזה כך, וזה בעצם יקרין מהראשון בספטמבר, כמו שאמרתי קודם, מה המסר שהם יעבירו, ואיך הם יצליחו לשמר את ה-35 מנדטים, או אפילו יותר, או להתרסק.
דוקטור אסנת לקירב, ראש החטיבה למדעי המדינה באקדמית גליל מערבי. תודה רבה לך על הדברים הללו, ושיהיו תקופות רגועות יותר.
תודה.
יום טוב. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע ולהשמיע סיפור מעניין בתיווך של גורם משוויץ. הוקם מרכז מחקר משותף לחוקרים מישראל, ירדן, מצרים ואפילו סעודיה ותימן. זה קורה במטרה אחת, להציל את ים סוף, את השוניות, את האלמוגים שיש בו. איתם נמצא על קו הטלפון מי שעומד בראש הפרויקט האזורי להצלת ים סוף, חוקר האלמוגים, הפרופסור מעוז פיין. שלום לך.
שלום שלום.
קודם כל, איך מצליחים פתאום למחוק את כל הפערים ולמצוא מטרה משותפת?
אתה לא באמת חושב שנמחקו, אבל, אבל המטרה היא משותפת. אני חושב שכל תושבי ים סוף מבינים שהמשאב הזה חשוב לנו. אנשים מושכים מזה את משכורתם. אנחנו נמשוך מזה ככל הנראה את מזון העתיד שלנו ותרופות העתיד שלנו מתוך השוניות, ולכן כולם מבינים את החשיבות. איך עושים את זה בדיוק? פה היה צריך גם באמת את המטריה הבינלאומית לזה, והשוויצרים נרתמו כי הם מאמינים מאוד בנושא של דיפלומטיה למדע ומדע לדיפלומטיה, וזה אפשר את העבודה הזאת, או מאפשר. אנחנו עדיין עובדים על הסיפור הזה, מקווים שכולם יהיו בתוך העבודה המשותפת הזאת למטרה מאוד מאוד חשובה.
טכנית, איך הדבר הזה מתבצע? ממש מדברים ביניכם, או שכל דבר צריך לעבור דרך המתווך השוויצרי?
קודם כל, מתחת לרדאר, אתה בטח יודע, דברים קורים ומדברים, וחוקרים מתקשרים בכל מיני דרכים ביניהם. אנחנו גם לא יכולים, שוניות אלמוגים לא מכירות בגבולות גיאופוליטיים, ואל לנו להכיר בהם במקרה הזה. אז כן מדברים מתחת לפני השטח בכל מיני דרכים, וכמובן שהפעילות היותר מורכבת נעשית דרך המטריה השוויצרית ומטריות אחרות שמצטרפות אליה, עוד גופים בינלאומיים שתומכים בזה. אבל אנחנו פה ושם גם נפגשים, יש כנסים ויש פגישות שמאפשרות את זה.
עכשיו, אחרי שקצת ככה ניסינו להבין את העניין הפרוצדורלי הטכני, מה באמת עושים? מה המטרה? איך באמת, מה המשימה? מה היעד? מי האויב, מה שנקרא?
אוקיי, אז כאן צריך להתחיל מההתחלה, לחזור להתחלה. אנחנו בשנים האחרונות גילינו שאלמוגי צפון ים סוף ומפרץ אילת מאוד עמידים לעליית הטמפרטורה, שגרמה ב-30 השנים האחרונות להרג של או לתמותה של 50% מכל שטחי שוניות האלמוגים בעולם. אנחנו מדברים על אלפי קילומטרים. וכאן בצפון ים סוף זה לא קרה. אנחנו המקום היחידי אולי שאין בו את האירועים האלה של הלבנה שגורמים לתמותת אלמוגים. וכיוון ששוניות אלמוגים בעלות חשיבות כל כך רבה, הבנו שאנחנו חייבים לפעול וחקרנו את זה. בהשתתפות הרבה מאוד חוקרים מכל העולם כדי לבחון באמת התופעה. אחד הדברים שגילינו זה שהפרעות מקומיות כמו זיהומים, הן מורידות את העמידות לעליית הטמפרטורה, ולכן חשוב מאוד שנרחיק את ההפרעה הזאת, ההפרעה המקומית, את כל הזיהומים, את כל הכותלי הסבים וחרקים, את כל הדברים שנכנסים אל הים בכוונה או שלא בכוונה, ולכן החלטנו שחייבים כאן לשתף פעולה גם ברמה המחקרית, גם ברמה של ניהול משאב הטבע הזה. ולזה כולם שמחים להירתם, כי זאת מטרה כל כך נעלה.
והדברים האלה באמת יש בהם, זאת אומרת, אצלנו ככה יש איזושהי מודעות לכל הנושא של איכות סביבה וכו', גם במדינות השכנות, או ששם פשוט רואים אולי את האפקט התיירותי יותר, מבינים שם את החשיבות הזאת?
אני חושב שיש ויש גם אצלנו וגם אצלם, יש כאלה שמבינים יותר, יש כאלה שרוצים, שחייבים את להכניס לכיס משהו או לפה באותו יום וינצלו ככל יכולתם. ואני חושב שהאזור הזה של ים סוף סובל באמת לא מאוכלוסייה גדולה שהיא במצב כלכלי לא טוב, ולכן הם מנצלים כל מה שהם יכולים. אבל המודעות קיימת, וגם אצל מנהלים, רואים את זה יותר ויותר גם במדינות האלה, הם מבינים שבשביל הפיתוח העתידי, וכיוון שהאוכלוסייה לאורך חופי ים סוף עומדת לצמוח מאוד מאוד מהר, כדאי לשמר את המשאב הזה. השאלה באמת איך עושים את זה. כרגע בשטח כשמסתכלים זה לא מאוד משמח, יש מקומות שהאכיפה היא לא מספיק טובה, כואב הלב לראות את זה, האמת שבאמת כואב הלב. חלק מהאזורים יותר טוב, גם אצלנו יש מה לשפר.
יש מה לשפר. אצלנו בכל זאת, זאת אומרת, אצלנו יש חוקים, לפחות, אצלם גם יש לפחות חקיקה, אז לפני שניגשים לאכיפה, מבחינת חקיקה, העניינים האלה מוסדרים?
אני רק קראתי לא מזמן על ענייני הפלסטיק. ממשלת מצרים אסרה על שימוש בפלסטיק בחופים, באזורי החוף שלהם. אין יותר פלסטיק באזורים שקרובים לים.
מה זה, ברמת צלחות חד פעמיות?
ממש ככה. עיריית אילת הודיעה אתמול, שלשום, שהיא גם כן תעשה את אותו דבר. אז קודם כל אנחנו אחרי המצרים, ומעבר לזה...
אז לא להתייהר כל כך.
בדיוק, ומעבר לזה, באילת זה יתחיל כקודם כל שלב חינוכי, שאנחנו אולי יותר טובים בו, ורק אחר כך זה יגיע אולי לכנסות. המצרים חתכו את זה, אין אפשרות להכניס. אותו דבר לאורך החופים של ערב הסעודית, יש דברים שהם פשוט טובים בהם, בלחתוך.
אולי זה יתרונו של המשטר הלא דמוקרטי, ויש יתרונות מסוימים.
בדיוק. אם יש לבן סלמן עניין בשוניות אלמוגים, או לשמר אותם, זה יקרה מחר שיתחילו לטפל בהם. וזה באמת, כמו שאמרת, יש יתרון.
אז בעצם היעד הוא להרחיק מזהמים, והערכה שמה, תוך כמה זמן נתחיל לראות תוצאות בשטח?
אז אנחנו רוצים להבין את העמידות הגבוהה שלהם פה לעליית הטמפרטורה, להרחיק במקביל את כל המזהים שמסכנים את העמידות הגבוהה הזאת לטמפרטורה, ולשתף פעולה גם ברמת ניהול הממשק הזה, ממש בשנה הקרובה כבר להתחיל לעבוד על זה, אולי לא ממש אוחזים ידיים ועובדים ביחד על הדבר הזה, אבל עם פיקוח של השוויצרים זה יקרה בכל אחת מהמדינות, ויהיה זמין מבחינת המידע למדינות האחרות.
לסיום, ההבנה של חשיבות הנושא הזה של אלמוגים, של שוניות, מביאה גם במדינות האלה כמו סעודיה ותימן לכך שאף אחד לא, נאמר, מאיים או מנסה למזער את שיתוף הפעולה הזה?
באמת? אתה באמת שואל? ודאי שזה, אנחנו מכירים את השכונה שבה אנחנו מתפקדים, האנשים ששייכים לזה או שמחים לשתף פעולה נמצאים תחת לחץ לא קטן, כי יש מתנגדים, אבל אני בטוח שהשכל הישר ינצח במקרה הזה.
כן, טוב, נקווה יחד איתכם, אנחנו
נשתדל. אנחנו נשתדל. בשכונה לא קלה.
כן, מה לעשות, בחרנו לנו את המקום הזה. טוב, אנחנו נקווה שתוך שנה, שנתיים נתעדכן בבשורות מכיוונכם. הפרופסור מעוז פיין, תודה רבה לך על הדברים, בהצלחה.
בשמחה.
שלום. בימים אלה הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בדרישה לחייב את משרד התרבות לעמוד בהבטחת הממשלה שניתנה לפני 35 שנים, וסוף סוף להקים מבנה למרכז מורשת יהדות אתיופיה. אנחנו רוצים לשמוע על הסיפור הזה ככה שנמשך מתחת לאפנו במשך עשרות שנים. איתה נמצאת על קו הטלפון היועצת המשפטית של מרכז מורשת יהדות אתיופיה, עורכת הדין יסמין קשת, שלום לך.
שלום לך.
אז איך קורה שרק עכשיו נזכרנו?
טוב, אז זה לא מדויק להציג את זה ככה, אוקיי. זה לא שרק עכשיו נזכרנו. אני קצת בקצירת העומר כן חייבת ללכת להיסטוריה, כפי שהזכרת, זה כבר עשרות שנים. כן. הרי במתישהו בשנות ה-80 חלק גדול מהקהילה האתיופית עלה לארץ. ואנחנו זוכרים שהיו המון מקרים של אפליה, והיה את כל הסיפור של הכזת דם והתרומות דם והברית מילה וכל העניינים האלה, והייתה הפגנה מאוד 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 גדולה ב-1985 שבסופה הגיעו להסכם שעליו חתם גם ראש הממשלה בזמנו, הממשלה התחייבה, ובין היתר התחייבו...
ראש הממשלה אז, שמעון פרס, בממשלת הרוטציה.
נכון, נכון. וההסכם עם הקהילה היה שאנחנו סוגרים את העניין ומקימים בית מורשת ומרכז מורשת ליהדות אתיופיה. סוף סוף, כפי שיש להרבה אוכלוסיות אחרות, כפי שמתבקש, והקהילה מאוד שמחה, אבל זה כמו שקורה לפעמים עם הסכמים, לא התגשם, והוגשה עתירה כבר אז, כך שזה לא נכון להגיד שרק עכשיו, כבר ב-85 הגיש אותה פרופסור מיכאל קורינלדי, שכבר עשרות שנים חוקר את כל נושא מורשת יהדות אתיופיה ותומך המון המון בקהילה, זה נקרא בגץ אדגויצ'ו, ובאמת קבע כבוד השופט דאז שמגר שתוך 90 יום צריך לקום בית מורשת.
רגע, שנייה, אני עוצר, סליחה שאני מתפרץ, אני פשוט שומע את המילים האלה, תוך 90 יום. השאלה היא האם כאשר בית משפט אומר דבר כזה שמבחינה הגיונית, אי אפשר לבנות מרכז רציני בתוך 90 יום, אולי בזה הוא כבר מכניס מתחת לפני השטח את התירוץ למה לא לקיים את ההכרעה הזאת?
לא, לא, לא. אני חייבת להגיד שאני לא מסכימה איתך, בגלל שהכוונה תוך 90 יום זה לא שיעמוד כבר מרכז מורשת עם כל החלונות והבילונות וכל הקומות, אלא שבאמת תהיה איזושהי התחלה, שיהיה טבע, שתהיה קרקע, שתהיה התחלה של הקמה של משהו, ברור שתוך 90 יום לא מסיימים שום מבנה. כן. אבל זה לא קרה. לא קרה, שום התחלה לא קרתה, למרות כל ההבטחות, למרות פסק הדין, ופרופסור מיכאל קורינלדי, שייצג את הקהילה, וגם היום, גם בבגץ הנוכחי, מייצג ביחד איתי ועם אמיר נדאו את העמותה, הגיש עתירה נוספת, ושוב נקבע שצריך לקיים את את אותו צו מוחלט. ואז הגיעו להסכמה שמכיוון שבאמת נעשו כבר הרבה צעדים והתחילו מינו את דוקטור אלי בן גל ומינו כמה אנשים ושר הקליטה מינה כמה פרסונות שמוכרות בקהילה, התחילו משהו והחליטו שהם מוחקים את העתירה, והנה אנחנו סומכים עליהם שעכשיו יקום בית מורשת ומרכז מורשת ליהדות אתיופיה.
אותם אישים שמונו, את מתכוונת שהם מונו כדי להתחיל את התהליך בעצם.
בדיוק, בדיוק ככה.
עדיין לא קרה.
עדיין לא קרה, זה גם לפני הרבה שנים כבר נכנס בדוח מבקר המדינה, שלמרות הצו ולמרות כל החלטות הממשלה, שום דבר לא קרה. ואז בשנת 1996 קיבלה הממשלה החלטה שתוקם עמותה בשם בעלת שין, שתהיה מתוקצבת על ידי המדינה, בזמנו משרד הקליטה בעיקר היה אחראי לתקצוב הזה, והיא זו שתהיה אחראית למלא את המשימה הזאת, את הפרויקט הזה של הקמת בית מורשת ומרכז מורשת. ואכן בעלת שין, שהיא בעצם מאותרת בעתירה שהזכרת בהתחלה, קמה.
תסבירי לנו את המילה הזאת, תרגמי לנו אותה.
בעלת שין זה בעצם מורשת בשפה האמהרית. ולכן מי שדובר בשפה האמהרית מכיר את המילה, וזה ישר מתחבר עם המורשת. ובעלת שין זה בעצם תחילת השם. בעלת שין, מרכז מורשת ליהדות אתיופיה. אבל מה שקרה שהתקציבים הזהומים שהעמותה הזאת קיבלה לא אפשרו לה לקיים את הפרויקט הגדול הזה, והיא כל הזמן הייתה צריכה לקושש תקציבים, וקיבלה ככה תקציבים מאוד 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 זהומים. ומה שהצליחה לעשות בינתיים זה את כל הפעולות שאפשר היה לעשות עם התקציבים הזהומים האלה, כמו לקבל מורשת מזקני הקהילה לפני שהולכים לעולמם ולראיין אותם, ומוסד השמגלות, שזה מוסד של גישור, פתרון סכסוכים בדרכי שלום בתוך משפחות שהרבה פעמים מנעו אפילו רצח בתוך המשפחה, ומאוד מאוד מאוד עזרו. עשו המון המון פעולות, אבל באמת להקים את בית המורשת לא הצליחו, ולכן הם התחילו לפעול בצורה מאוד מאוד מוקבת לחקיקה שיקום מרכז סטטוטורי שיש לו תקציב קבוע שיתאפשר הדבר הזה. ובאמת במשך המון שנים פעלו והיו בכל ועדות הכנסת והוצאו הצעות חוק, וסוף סוף ב-2012 התגשם החלום ונחקק חוק מורשת יהדות אתיופיה, שמקים את התאגיד למורשת יהדות אתיופיה, שאמור להיות מתוקצב 5 מיליון שקלים בשנה, שזה תקציב יפה שמאפשר גם הקמת מרכז מורשת והקמת בית מורשת. אבל פה קרה דבר מאוד מאוד מוזר, והגולם כאילו קם על יוצרו. קם תאגיד, אבל בעלת שין הודרה ממנו לחלוטין, מסיבות לא ברורות, כנראה מכל מיני שיקולים זרים, מונתה מועצה לתאגיד, כנראה על רקע של כל מיני עניינים אישיים שקשורים ליושבת ראש המועצה ולמנכ״ל בעלת שין, שהוא כבר כמעט מהיום הראשון שלה, זה שלמה אקלה, שהוא המנכ״ל שעשה את כל הפעולות האלה, ועל רקע זה בעצם הכל נעצר. אז מצד אחד התאגיד הזה אמר, אנחנו לא מתעסקים בהקמת בית מורשת, ומצד שני מי בעצם אמור לעשות את זה? עכשיו בעלת שין ניסתה...
רגע, לא הבנתי, התאגיד הזה ממי הוא קיבל את הסמכות בעצם?
הוא קיבל את הסמכות מהמחוקק.
מהמחוקק, המחוקק לא התייחס לבעלת שין בעצם?
לא.
הוא התייחס למשהו ככה ארטילאי, צריך לקום.
צריך לקום.
אבל לא אמר מי הם שיעשו את זה באופן מיידי ומעשי.
בעלת שין כבר במשך הרבה שנים יש לה הסכם עם מנהל מקרקעי ישראל על קרקע במלחה בירושלים להקמת בית מורשת. הבעיה ששוב, הדברים האלה דורשים תקציבים. הקרקע קיימת, אבל כדי להשלים את התכנון של התב"ע, צריך תקציב. והתאגיד ניסה לנער את ידיו ולהגיד, לא, זה לא קשור אלינו, בית מורשת, ואתם לא קשורים עלינו. ושוב, הוגשה עתירה לפני כמה שנים, ואנחנו ביקשנו לקיים את, את מה שמתבקש. הרי כל התאגיד הזה קם בעקבות הלובי של בעל הצ'ין, ובסופו של דבר מדיר את בעל הצ'ין, זה מגוחך, וכל זה לרעת הקהילה, כי המרכז בעצם לא קם, קם תאגיד על הנייר, אבל לא נעשית שום פעולה. אפילו מנכ״ל אין לתאגיד הזה. אמורה הייתה לקום ועדה מדעית, הרי מדובר פה גם על מכון מחקר, משהו מאוד רציני, שום דבר, שום דבר לא התקיים מ-2012, אנחנו כבר 7 שנים
אז
אחרי.
מה, אגב, אז מה אותו תאגיד חושב לטעמו, לשיטתו, לגרסתו, שהמשימה שלו, למה הוא קם, להבנתו?
טוב, זה קשה לי לענות בשמו, אבל אני יודעת שמדי פעם נעשות פעולות לטובת חג הסיגד, דברים שהיו נעשים.
אבל בהגדרה בחוק הוא הוקם לטובת ההקמה של המרכז מורשת.
כן, כן, ככה אנחנו מבינים את זה. מרכז מורשת יהדות אתיופיה סוף סוף אמור, הוא מקבל 5 מיליון שקל בשנה, ורוב התקציב כל שנה מוחזר למשרד האוצר, כי לא נעשה דבר. זה פשוט בכייה לדורות. בכל אופן, אני אחזור לעתירה שהגשנו הקודמת, הגענו להסכמה עם משרד התרבות ועם התאגיד, שאוקיי, נמחק את העתירה, בזמנו הייתה לימור לבנת, שרת התרבות, וכל העניין עבר למשרד התרבות ב-2012, כל התקצוב, כל הנושא של מורשת יהדות אתיופיה, והוחלט שיתקיים שיתוף פעולה, וימונה נציג מבעל הצ'ין לוועדה המדעית, וכל מיני סוגים של שיתוף פעולה. בעלצ'ין מילאת הצד שלה ומחקה מיד את העתירה וביטלה את הדיון שאמור היה להתקיים, והתאגיד ומשרד התרבות עד היום לא מילאו את החלק שלהם. ואין סוף ניסיונות לפגישות ותכתובות, והיו גם פגישות שהתקיימו בימי השרה הקודמת, בימי השרה מירי רגב שום דבר, אפילו תשובה לא קיבלנו ממנה. ושום דבר, השיתוף פעולה לא מתקיים, ההסכם לא מתקיים, ובאיזשהו שלב בעלצ'ין הבינה שכנראה על רקע של שיקולים זרים ועניינים אישיים, כנראה שלא ניתן לשתף איתם פעולה, אבל לפחות את בית המורשת, שכבר מינהל מקרקעי ישראל יקצו קרקע, אנחנו לא רוצים לפספס, כי זה באמת יהיה חבל. ולמעשה העתירה עכשיו מתמקדת בעניין הזה של בית המורשת. בית המורשת שיקום בירושלים, וכמובן כפי שהבטיחה המדינה, צריך להיות מתוקצב על ידי המדינה. וזה בעצם מה שאנחנו דורשים. בשלב ראשון צריך להשלים את התכנון של התב"ע, ואחר כך להקים את המבנה הזה. הקהילה מייחלת לזה כבר 10 שנים, זה מגיע לה, עברה חקיקה, החקיקה לא מיושמת, ואין שום סיבה שבגלל סכסוכים אישיים, הקהילה תיפגע בצורה כזאת.
תאמרי לי, מאחר ותיארת לנו כאן עליות ומורדות, רכבת ערים של הבטחות והפרות של הבטחות, ועתירות ומשיכה של עתירות, מה יבטיח לנו שהעתירה הזאת תגיע לאיזושהי תוצאה שלא עוד מעט יגידו, בואו נתכנס רגע, נסגור את החדר, נסכם סיכום, תמשכו את העתירה ובלבד שכך וכך, ונחזור לאותו תסריט?
שאלה מצוינת. ולנבא בדיוק מה יהיה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אז קשה לי להגיד, אבל מה עוד נותר לנו? הרי אנחנו לא יכולים לקחת את זה בכוח, אז אנחנו יכולים לפנות לערכאה המוסמכת, ולבקש את מה שמגיע, ובתקווה שהפעם זה לא יגיע לאוזניים הרלות, ודברים יתקדמו בדרך זו או אחרת, אם בדרך של פסיקה ואם בדרך של הסכמה, אנחנו בכל דרך לגיטימית וחוקית, נלך ונשתף פעולה, גם את אותו בית מורשת, אם התאגיד כן ירצה להיות שותף, אנחנו לא נדחה את זה בגלל עניינים זרים או עניינים אישיים, בכל דרך שהיא צריך לקום בית מורשת לקהילת יוצאי אתיופיה, כבר המון המון שנים שהם מוזנחים בעניין הזה, פשוט כן. מוזנחים.
טוב, אז הנה הבאנו את הדברים לידיעתנו, לא רק ככה במסדרונות המשפטיים, נקווה שאיפשהו, הנה, ממשלה חדשה תבוא, שרת תרבות או שר תרבות אחרים ימונו, ואולי ככה מישהו יתייחס לעניין הזה בצורה יותר רצינית ומשמעותית. עורכת הדין יסמין גשת, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
יום טוב. כעת אנחנו רוצים להיערך אל חג השבועות שמתקרב אלינו, ובו כמובן ליל הלימוד שממגנט אליו רבים ממגזרים שונים ומגילאים שונים. אנחנו רוצים לשוחח על האופן שבו נכון וראוי לצלוח, אם אפשר לקרוא לזה כך, את הלילה הזה עם הילדים, עם בני הנוער, אולי באווירה משפחתית כזו או אחרת. איתנו נמצא על קו הטלפון איש החינוך, הסופר, העיתונאי, אבי רד, שלום לך.
שלום וברכה.
אז בוא, תן לנו איזשהו פתרון ללילה המורכב הזה.
אנחנו קודם כל צריכים להגדיר לעצמנו מה המטרה של הלילה. הרי המטרה זה לא כמו תחרות מי יישאר ער כל הלילה, או כמו ביום כיפור מי יצליח לצום. המטרה היא, בגדול, ואת זה אסור לשכוח, לצרוב בנפש של הילד חוויה שתישאר לו לדורות. כמו ליל הסדר, חוויה שהיא צרובה לדורות, כמו הדלקת נרות חנוכה. אלה חוויות שהופכות להיות חלק מהסל זהות של הילד, צרובות ב-DNA שלו. אנחנו רוצים שאצל הילד, הנער, הנערה, יישאר צרוב הלילה הזה כלילה של חוויה מיוחדת. עכשיו, אם כל מה שיזכור מהלילה הזה כל החיים שלו, זה שהוא ניסה לישון ואבא העיר אותו בכוח וצעק עליו והעיר לו וכעס עליו, אז לא עשינו כלום. אז הפכנו את התורה לדבר סנוק. אנחנו רוצים שזה יהפוך את התורה ואת הלימוד לדבר חיובי. ולכן, א', לקבע עם הילד מראש, לא להתקיל אותו בלילה, בוא ללמוד. ותכנן מראש, מה אתה רוצה לעשות, איך היית רוצה לעשות, שהילד יהיה שותף לתכנון ללילה. ב', גם להגדיר איתו מראש מה השעות. זה לא תחרות ספורט, זה לא טריאטלון, לא צריך להיות יותר כל הלילה ולהחזיק עיניים מנוכרות, אלא להגיד לו, בוא, נקבע מראש, נלמד מ-11 עד 12 עד 1, אחר כך נלך לישון, כי גם, אני רוצה להזכיר, עם כל הכבוד הלילה, גם ביום אין איסור ללמוד תורה. אז הלילה זה ככה חוויה כזאת, נחמדה. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים עם אנשים מבוגרים, בני 70, 80, והם נזכרים בגעגוע לזכרונות הילדות שלהם, ואז הם אומרים לך בכזה געגוע, איך אני זוכר שאבא העיר אותי לסליחות בשלוש בלילה בירושלים בקור הירושלמי. אותו דבר שבזמן אמת הוא כילל, אחרי 70 שנה אליו הוא מתגעגע. הרי באותו רגע שהעירו את הילד הזה בכיתה ב' לסליחות, אני בטוח שאמר, אבא לא רוצה, מה פתאום, קר לי בחוץ, לא רוצה לקום שלוש בלילה. אבל אחרי 70 שנה אל זה הוא הכי התגעגע, איך אני זוכר בערגה שאבא העיר אותי והלכנו בשמתו על ירושלים. ככה גם לגבי שבועות. נכון שבאותו רגע אלה נגיד אני רוצה לישון ואני עייף, אבל צריך להתוך אותי לחוויה שכשהוא הגיע לגיל 80, מסתכל לגיד, אך אני זוכר את הלילות עם אבא שישבנו עם אמא, כן, ולמדנו, ואיזה כיף זה היה.
אבל אולי זה קורה באופן טבעי, כי הרי כל המהלך החינוכי הזה שאתה מדריך אותנו אליו, להכין את הלילה, לתכנן, לשיתוף הפעולה הזה, לא היה אצל קדמוננו, נאמר כך לפני 70 ו-80 שנה, והנה בכל זאת, הם מסתכלים בערגה אל אותה שעה 3 לפנות בוקר. אז אולי זה יקרה ממילא.
ידידי מכובדי, לקדמוננו גם לא היה סמארטפון, ולא היה להם וואטסאפ. לא מביאים ראיה מקדמוננו, קדמוננו גם לא היה להם רטלין, ולא היה להם כל מיני הפרות קשב וריכוז. אנחנו נמצאים היום, בסיטואציה של היום, עם הנוער של היום. ותתת לו פתרונות של היום. זה שנגידו, אבל פעם לא היה, זה לא מעניין אותו. אז פעם גם ייבשנו ביצות. אנחנו צריכים לתת פתרון רלוונטי ועכשווי לנוער של היום, שהוא נמצא במקום אחר. ולכן, אני מסכים איתך שהורות היא דבר טבעי ואינטואטיבי, הכל נכון. אף על פי כן, אירוע של יומיים ושבת וחג, וארוחות ועייפות ותפילות וחוויה, צריך לדעת כתב לכם אותו מראש, לא קריטי. אני לא רוצה שיהיה בטר מצב שילד לא דיברו איתו, כי שכחו לדבר איתו, כמו שכחו אותו בבית, פתאום בערב שבועות, פתאום ב-11 בלילה כשהילד כבר הולך בדרך למיטה, אומר לו, הולכים לבית כנסת. יגיד, רגע, מה פתאום, מה בית כנסת, מי אמר? ילד שיודע הוא פחות לחוץ, ילד שמתקילים אותו הוא נלחץ. אז מה אכפת לך להגיד יומיים קודם, זה עוד מהתשובות, נלמד קצת, איך אתה רוצה, מה אתה רוצה וכדומה. להפוך את זה לחוויה. אני רוצה להגיד עוד דבר. אפילו אם התוכן של הלימוד עצמו פחות קריטי כמו עצם החוויה של השותפות של ההורים והילדים ביחד. זאת אומרת, לא חשוב ללמדו פרשת שבוע, תלמוד ישראלי, פרקי אבות, או לא חשוב מה. חשוב הביחד. הביחד הזה שיושבים, אמא, בן, אבא, בת, מי שזה לא יהיה. ומניחים יד על הכתף, ומחייכים, ושתים ביחד איזה כוס קפה או מה שזה לא יהיה, ומדברים ושואלים שאלות ונותנים תשובות, וכל הזמן עם משום חיובי, לא עם הערות, למה לא למדת, למה לא עשית, אתה לא יודע, אלא בכיף, בנחת, בשמחה, תספר לי מה היה, ולא אכפת לי שהשיחה תגלוש גם את דברים מעבר לרשי עכשיו על פרשת שבוע.
יש גיל שממנו והלאה כל ההדרכה הזאת רלוונטית, או שמהרגע שהילד רוצה כבר אפשר להתחיל לעבוד?
כל זמן שהילד, כל זמן שהנר דולק, הנשמה מתקנת, וכל זמן, אתה יודע, פעם שאלו את רבי אריה לוין, בא אליו איזה הורים, שאלו אותו, ככה מספרים, אמרו לו, רבי אריה, הוא כבר היה אז בן 85, אמרו לו, רבי אריה, מה לעשות, יש לנו ילד בגיל ההתבגרות, שהוא לא רוצה וכן רוצה, וכל מיני בעיות, ומורד וכל זה, איך עוברים איתו את גיל ההתבגרות הזה? אז הוא ענה ואמר להם, אני עוד לא יודע, אני עוד לא עברתי. יש גיל, כל גיל של ילד הוא זקוק לאהבה ולחום. בגיל שנתיים לסוג אהבה וחום של שנתיים, בגיל 8 לסוג אהבה וחום של 8 וכן הלאה. להתאים לילד סוג אהבה. אין ילד, כל בית צריך מרפסת וכל ילד צריך חיבוק. ואין ילד שלא אוהב את החוויה שלו ביחד. העיקר שתהיה חוויה נעימה. ואם תהפוך להיות חוויה נעימה, שהולכים יד ביד וצוחקים ובכיף ולא בלחץ, חגמור את החומר, וצריך לעשות וי, וצריך ככה, וצריך להיות עייר כל הלילה. אין צריך. המילה צריך היא מילה מלחיצה. יש איזשהו אווירה ונעימות וכיף, וכמו שילד הולך להבדיל לבריכה, והוא מראש יודע שהולך להיות לו היום מחר יום בריכה, יום של כיף. אז הוא מתכונן לכיף, הוא מוכן לכיף, הנשמה שלו פתוחה לכיף. אותו דבר הוא צריך להיות מוכן לליל השבועות. לילה של כיף, מה הכיף? הביחד, האוכל, הלימוד, החיוכים, הכל, החיבור הזה עם ההורים. אם נהפוך לו את הלילה הזה לכמו מחר הליכה לבריכה, אז זה יצרוב אצלו בחיים, ב-DNA הזהותי והיהודי שלו, כחוויה של לימוד תורה, אבל שבא ממקום טוב, ממקום עם אנרגיות טובות, וזה כל הרעיון.
ומכאן אבי, אני רוצה לעבור איתך למה שעולמד להיות, באותו נושא ממש, של הנושא החווייתי שבלימוד, אל מה שקורה מיד אחרי החג הזה, אתם בתלמוד העולמי נערכים לחידון, לחידון התלמוד העולמי, אבל לפני שנשמע ממך על החידון עצמו, אני רוצה לשאול אותך, האם מתוך העיסוק שלך בשנים האחרונות, בהנגשת לימוד התלמוד לילדים, יש לך איזושהי תחושה שמשהו התפספס במהלך השנים, שהמבחנים, הבגרויות עשו עוול לעולם התלמוד, כל מיני תחושות כאלה שמדברים עליהם הרבה, אבל צריך לרכז אותם למקום אחד.
א', כל התשובות נכונות, זה לא או-או. ב', השאלה היא תמיד, כל דבר הוא עניין של הנגשה. בוא ניקח למשל את התלמוד למבוגרים, את שטיינזלץ ושוטנשטיין. מה קרה? הרי הגמרא לא השתנתה, ולמה תמיד שנאו, אתה רואה את אותם אנשים ששנאו ללמוד גמרא בתיכון, שמגיעים להיות היום בלבטים בגילי 50-60, כל השיעורים של הדף היומי בארץ, מבוגרים מלאים, ובלבטים פשוטים. מה קרה? הנגשה. הגמרא הפעם הייתה נראית להם קשה, קשה לפענוח, קשה ללימוד, אותיות צפופות, כל הדפסות הישנות. ברגע שנהיה קצת שוטנשטיין, קצת מנוקד, קצת עברות מסביב, קצת יותר ידידותי, הנה פתאום הכל מלא, אתה רואה אנשים צועדים ב-6 בבוקר או ב-11 בלילה לשיעורי דף יומי. אותו דבר ילדים. עם הילדים למדנו שאם אתה מנגיש להם את זה יפה, צבעוני, ידידותי, אין דבר כזה שילד לא אוהב. ילד אוהב, ילד אוהב קומיקס, כי הוא ילד. ילד אוהב משהו צבעוני ויפה ומדבר אליו ומאתגר אותו לחשוב, כי זה ילד. האתגר הוא לא של הילדים, האתגר הוא שלנו. ואם אנחנו רואים שהילדים בורחים, אנחנו לא מצליחים להשים אותם, צריכים לבדוק את עצמנו מה בנו מבריח אותם. ולכן אני חוזר לתלמוד הישראלי. כל הפרויקט שלנו היה בנוי על זה שהילדים הם ילדים. ילדים הם תמיד ילדים. לפני 2000 שנה ב-2019. אבל אנחנו צריכים להתאים את ההנגשה שמותמת ל-2019, שילדים רגילים לחומרים פייסבוקים ואינטרנטים וקצרים וידידותיים, ואנחנו צריכים להתאים את ההנגשה למציאות של היום. ולכן הפרויקט שאנחנו בלינו עליו, כולל החידון העולמי, החידון הראשון העולמי של התלמוד הישראלי, אגב, אתמול הוא היה בארצות הברית, ועכשיו הוא השבוע יהיה בארץ. הוא בסך הכל, הוא לא בסך הכל, זה חתיכת הפקה גדולה, אבל זאת הזמנה למפגש, כי לחידון הזה לא ניגש ילד לבד, נגיד כמו חידון תנ"ך או כמו חידון פרקי אבות. כל הנבחנים בחידון הזה זה הורים וילדים ביחד. זה כל הרעיון. ויש הורים וילדים ילמדו ביחד בחג השבועות, הורים וילדים יעשו ביחד את החידון, הורים וילדים יעלו ביחד לשלב הבא, ובעזרת השם בי"ז כסלו שנה הבאה, בדצמבר, אנחנו נעשה את החידון העולמי בירושלים, בתיאטרון ירושלים, ועד על הבמה ישבו לא הנבחן או הנבחנת בכיתה ה' או ו', אלא ילד עם אבא או אמא.
חברותות? זאת אומרת, זה מבחן חברותות? הורים וילדים?
לא, זה יהיה כמו חידון התנ"ך, אבל המשתתפים בו לא יהיה ילד, אלא יהיה הורים וילדים. כל הרעיון הוא שאנחנו בעצם מגביעים להנחתה של חיזוק התא המשפחתי.
זאת אומרת, הורה וילד מתמודדים יחד, עונים יחד על השאלות ומתקדמים.
נכון, נכון. זה השלב הראשון יהיה בימים שני, שלישי, רביעי הקרובים באינטרנט. נרשמו לנו כבר למעלה מ-1,000 ילדים והורים. זאת אומרת, זה 2,000 אנשים. ילד ואמא, ילדה ואמא, ילדה ואבא, מי שרצה. כל אחד עם חברות המבוגר. אי אפשר להירשם אם אין לך חברות המבוגר. אגב, מקומות שאין בהם אבא או אמא רלוונטיים, אז שידחנו להם בחור משבט, הסדר סמוכה, חברות הבוגרת, אח בוגר, אבל ההרשמה הייתה בזוגות, כל הרעיון הוא החברותה, זה כל הכיף בלימוד של התלמוד, היצירת חברותה, עם ההורים או עם חברות הבוגר אחרת. הם יקשו למבחן ביום שני, שלישי, רביעי באינטרנט, ומי שיעדל לשלב הבא, יהיה עוד פעם מבחן לקראת אלול של הורים וילדים, בשלב מחוזי, כל מחוז יעלה נעלה נציגים. לכן מי שיעלה לגמר בדצמבר בכסלו, הוא כבר יעלה לגמר הורים וילדים שעברו את השלב הארצי, את השלב המחוזי, וכל התהליך הזה עם חומרים שאנחנו נתנו להם, של התלמוד הישראלי, את כל התהליך הם עברו ביחד, וזאת מילת המפתח. אין כמו חברותה, ואם זה חברותה היא חבר, זה בכלל טוב, אבל אם החברותה זה אבא, תחשוב איזה כיף ילד עבר תהליך של חודשים של לימוד ביחד עם אבא. אני מקבל טלפונים של הורים שכועסים עליי. למה כועסים עליי? כי אומר לי אבא, תשמע מה עשית לי, או מה עשיתם לי בתלמוד הישראלי. אני כל יום חזר מעבודה, 7, 8, 9, מת, עייף מת מעייפות, רוצה לישון. הילד התקשר ב-5, אבא, עוד לא למדנו, אבא, צריך לעשות עכשיו פרקים, אבא במבחן, אני משגע אותי. עכשיו מה אבא יגיד הילד שלו, אני לא בא, הוא לומד. אז אומר, בחיים אני לא זוכר שהייתי חוזר הביתה ב-5, לפני שילד הולך לישון, ולומד איתו, ילד בכיתה ג' ד', לא מדבר איתך על ידים ישיבה תיכונית. אמרתי לו, הלוואי תקשר כל פעם כאלה כעסים, אם אני גורם לך לחזור שעתיים קודם, ולמוד עם ילד שלך חברות הרבע שעה, חצי שעה, שעה, אגב, אני אומר את זה גם לאבא, ואני אומר את זה גם למאזינים, תשאר בעבודה עד 11 ותרוויח עוד 300 שקל, אף אחד לא יזכור לך את זה עוד 50 שנה. תחזור הביתה שעתיים קודם, תשאיר עם הילד עוד שעתיים, גם בגיל 80 הוא יסתכל לאחור ויזכור את הדקות המתוקות הללו שהיה איתך ביחד. בוא לא נתבלבל בין עיקר לבין תפל.
אבירת, אני מאוד מודה לך על הדברים, נכון, נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה, נאחל גם בהצלחה למתמודדים בחידון, אבל קודם כל שנעבור טוב, נכון, יפה וראוי את חג השבועות. תודה רבה וחג שמח.
והעיקר לעבור אותו, כי הוא צרוב אצלנו כחוויה משמחת, מרחיבת לב, ומעצימה, ולא חלילה כמשהו מעצבן, בלילה, ביום, זה לא חשוב, העיקר שהחג יפוך למשהו של התרוממות רוח.
תודה רבה, כל טוב, שלום, שלום.
שלום, שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לסגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי, לדוקטור אסנת עקירב, לעורך הדין הדבה העצני, לעורכת הדין יסמין קשת, לאווירת, לפרופסור מאוז פיין, לכם על ההזנה, סעו בחל לימים טובים, בשורות טובות, חג שמח, להשתמע.